ויש, דיברנו על כך שפרשת כי תישא, שהתחלנו בפעם שעברה, מציינת משבר. המשבר בא לידי ביטוי גם בצורת העריכה של הפרשות, אבל בעיקר, עיקר עניינה של הפרשה זה לבאר את סגולת ישראל. כלומר, היה אפשר לומר היה אפשר לומר שעם ישראל הוא עם השם, אם הוא עושה את רצון השם. לא עושה את רצון השם, הוא לא עם השם. ככה היה אפשר לומר. וזה בעצם הטענה של הנצרות. הנצרות אומרת שמכיוון שעם ישראל לא עמד בדרישות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עזב אותם, בחר באומה אחרת. ופרשת כי תישא היא התיאור של פרשת כי תישא היא התיאור של מעשה העגל. מעשה העגל עליו אמרו חז"ל במסכת שבת, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא ממשיך איתנו. כלומר, הדבר הזה מראה,
אלה שמשתתפים בוואטסאפ בדרך כלל 22, 23, 18, הוא אומר לי 7.
זה 7, זה מייל, זה
וואטסאפ. רגע, רגע, אנחנו נעשה להם מיוט.
זה מייל. מה
7?
רגע.
אול. זה?
כן. טוב, ובכן, עכשיו שסגרנו להם את הרגע, מה קורה פה? כן, אז פרשת העגל מראה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל תמיד. כלומר, זה הצד האופטימי של כל הסיפור. לצורך זה, הכתוב מביא תוספות לנושא המשכן. האחד, הכיור, ואחר כך שמן המשחה, ואחר כך הקטורת. מה זה הכיור? הכיור הוא המקום של הטהרה, ולכן הוא גם לא נכלל בכל הכלים שהיו עד עכשיו. מדוע? הכיור הוא התנאי להיכנס לקודש, איננו הקודש בעצמו. לכן זה מופיע רק בפרשת כי תישא, ולא בתרומה ולא בתצווה, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנון נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, ובואם אל אוהל מועד יחצו מים ולא ימותו, או בגישם למזבח לשרת, להקטירי של השם, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם פה קולם, לא ולזרעו לדור אותם. נשאלת השאלה, האם משה השתמש בכיור, או רק אהרון ובניו? לפי מה שכתוב כאן, רק אהרון ובניו. אבל בפרשת פקודי, שם כתוב ורחצו ממנו משה, אהרון ובניו את רגליהם, את ידיהם את רגליהם. מוזכר גם משה. אבל זה משה בשעה שהוא שימש ככהן גדול. טוב, עובד ככהן גדול, הוא מתנהג ככהן גדול. אבל סתם ככה, משה לא היה זקוק לכיור לעולם. כשהוא היה נכנס אל קודש הקודשים, היה נכנס גם בלי קורבן ובלי בגדי כהונה. כמו שכתוב, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא, אהרון בבל יבוא ואתה אינך בבל יבוא. זאת אומרת שמשה היה נכנס ישירות אל הקודש תמיד, יוצא שהכיור הוא כלי שבמהותו שייך לכהונה יותר מאשר למשה. הדבר הזה יש לו משמעות ביחס למעשה של חטא העגל. הרי למדנו שהתורה יוצאת מבין משה ואהרון כאחד, שנאמר דברו אל כל הדת בני ישראל, חז"ל אומרים, וכי אהרון מדבר, ולא נאמר אתה תדבר, אלא חולקין כבוד זה לזה, אהרון שואל את משה מה שמעת, ומשה שואל את אהרון מה שמעת, ותורה יוצאת מבין שניהם. אז זה טוב. יש לנו תורת משה, יש לנו תורת אהרון, אבל הן עובדות ביחד. מה קורה כשמשה בהר ואהרון למטה? כאן יש פירוד. הפירוד הזה מביא למעשה העגל ושבירת הלוחות. כן, כלומר שני המעשים הקשים האלה, שנובעים מזה שתורת משה ותורת אהרון רחוקות זו מזו. עכשיו, יש לנו כאן שתי מצוות, גם כן כהקדמה, אחת שמן המשחה, השנייה הקטורת. שמן המשחה זה לא כל כך מעשי בימינו, כי זה דבר שנעשה רק פעם אחת בהיסטוריה. וידבר השם אל משה למור, ואתה קח לך בסבים ראש, מור דרו 500 וכנמון בסם מחציתו 50 ו-200 מוקנה בוסם 50 ו-200 וקידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית הין, שמן זית הין זה כלומר כמות קטנה מאוד של שמן זית, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחת, מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה, ומשכת בו את אוהל מועד ואת אהרון העדות, את השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליו ואת מזרח הקטורת ואת מזרח הגולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו וקידשה אותם והיו קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש. ואת אהרון ובניו תמשך וקידשה אותם לכהני, ואל בני ישראל תדבר למור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, על בשר אדם לא יסף ומלכותו לא תעשו כאמור, קודש הוא קודש יהיה לכם, איש אשר ייקח כאמור ואשר ייתן ממנו על זר ונכרת מלך. כלומר, כל המעשה של המקדש כולו, על המקדש עצמו, הכלים והכהנים, כל זה צריך להיות נמשך בשמן, שמן המשחה. עכשיו, מה מיוחד כל כך בשמן? שמן זה צף, זה צף. כלומר, אם מערבבים מים עם שמן, השמן עולה, המים למטה. משום שהשמן קל יותר מן המים. אז מה זה אומר? שאם אני רואה את המים בתור ביטוי לטבע, השמן הוא מעל הטבע. מדוע המים זה הטבע? מים זה לשון רבים או יחיד?
רבים
של איזו מילה?
של מי.
של מי? לא, מה פתאום? לא, מים, אבל כשאומר מי זה גם לשון רבים. מי תאום, המים של התאום. אני שואל מה היחיד? מים זה לשון רבים. אתה אומר, אתה לא אומר מים קר, אתה אומר מים קרים. אז זאת אומרת זה רק רבים. אני שואל מה היחיד של המילה מים. ים, אז זה ימים. יש יחיד.
מה? יפה.
מה? זה היחיד של מים. זאת אומרת, אז מה זה מה? מה זה כל דבר. זה מנגזרת המילה מהות. כן, אז כל היש כולו נקרא מים. עכשיו אתם מבינים למה הקדמונים, בעצם הפילוסופים אמרו הכל מים. כן, או הכל מלא אלים, זה אותו הדבר. כלומר, אז יוצא לפי זה שמים מציין את כל מה שיש בעולם הטבעי, ואז יוצא שהשמן מציין את מה שמעל הטבע. מכאן המספר 8 מלשון שמן. כן, 8 זה 7 ועוד 1, 7 המספר שסופר את הטבע, היום השביעי בביאסי בראשית הוא היום של הטבע, ועל גבי זה יש השמיני, שמן, 8, זה גם שמן, מה זה שמן? זה יותר ממה שצריך, מה שצריך זה לסבוע, 7, יותר מלסבוע להשמין, שמן. שמן זה מה שבא מי, כן? אם מחבקים את המילה. כן, הוא יותר מהטבע. נגיד, הוא לא מעל, אבל הוא יותר מהטבע. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור.
כן.
זאת אומרת, גם אם אנחנו מנתחים את המילה שמן, היא מורכבת משתי מילים. שמן. כלומר, אשר, מין, שבא ממקור עליון. מה ממקום יותר רגע? כן, בבקשה, אדוני.
כוונת מועד, משמן, שזה מעל הטבע.
אכן כן, כפי שאמרנו, אני שמח לקבל אישור לדברנו. כן. זהו, אז השם, כן, הכהנים נמשכו בשמן המשחה, כלומר, אהרון ובניו. גם מלך ישראל נמשך בשמן המשחה. למה זה חשוב? כדי להראות שהמלך הוא מעל העם, הוא מורם מעם. השאלה אם זה מלכות בית דוד, אז זה בשמן המשחה, או זה שאר המלכים, זה שמן הפרסמון. שמן הפרסמון זה גם שמן מאוד יקר, שמן הפרסמון נשכח, היה בשימוש ממקדם ונעלם. למה הוא נעלם? כי כדי לייצר את שמן הפרסמון, היו משתמשים בצמח מיוחד, הנקרא צורי, שהוא הראשון בסימני הקטורת, והצורי היה גדל במקום אחד בלבד בעולם, בעין גדי, פחות בתקופת הרומאים, הוא הגד... יפה, נכון, אז זה מצאו בפפירוסים של עין גדי, שהיה אסור לגלות את הסוד. עכשיו, בימינו, בכל זאת, פרופסור יהודה פליקס, זכרונו לברכה, עשה מחקר, מצא את הצורי באתיופיה. מצא, הביא אותו לארץ, ניסה לגדל אותו, לא הלך. הגיע לעין גדי, אמר, טוב, נגדל אותו בעין גדי. לא הלך. ואז הוא ראה ביציאה של הוואדי מעין גדי, הוא ראה טרסות גבוהות מאוד, בגובה של 8 מטר, בשביל רוחב אדמה של חצי מטר. מי המשוגע? שאל את עצמו פרופסור פליקס, שיבנה כזאת טרסה בשביל חצי מטר אדמה. אלא אם כן זה משתלם כלכלית. לקח את הצורי, נטע אותו שם, גדל. גדל, ומזה אחר כך הוא הפיק שמן, שמן הפרסמון. עכשיו צריך לזכור שבאימפריה הרומית, השמן הזה היה עולה יותר יקר מזהב. יותר יקר מזהב, והיה שמן מאוד מיוחד. אגב, בחפירות הארכיאולוגיות מצאו צלוחית קטנה של השמן הזה. כן, טוב, אז זה רק היה בשביל ה... אגב, הוא מאוד דליק, יש גמרא מזעזעת בנושא הזה, כן. שיש איזה חמות שאמרה לקלתה להדליק נרות, כאחרי שהיא תמשך את ידיה בשמן הפרסמון והיא נשרפה. כן, אז נא לא להשתמש בשמן הפרסמון לפני הדלקת נרות, במיוחד בחנוכה. עכשיו, מה? בלזם, כן, בלסמון, כן, זה השם של משפחתך, כן, אבל זהו, כי הפרסמון,
ספר נחלי הפרסמון.
יפה. עכשיו, זה בא מאיך שהיו קוראים בזה אצל הרומאים, אופו בלסמון, ומזה נהיה הפרסמון, או בלסמון, בלזם, שם משפחתך. יפה. ויאמר השם אל משה, עכשיו זה, מה מיוחד בשמן הזה? הגמרא אומרת שזה שמן שלא נעלם לעולם. כלומר, שופכים אותו, ועדיין הוא נשאר. כן? כלומר, זה מיוחד למשה. משה בתור מידת הנצח. בתור מידת הנצח, השמן שלו לא קלה לעולם. אז אם תמצאו צלוחית של שמן בחפירות, ותראו שהשמן לא נגמר, תדעו שזה שמן המשחה. לא להשתמש בו, חייבים קראת על זה. טוב, לעומת זה, יש מוצר אחר לגמרי, שהוא מיוחד לתורת אהרון. צריך לחדש אותו כל הזמן, וזה הקטורת. כן? וקטורת מקריבים כל יום, וכל שנה צריך לייצר מחדש. זה עניינו של אהרון, שתורתו היא תורת ההוד, לא הנצח, אלא ההוד. ושם יש התמודדות עם עולם שמתקלה וחולף ומתחדש, שזה העולם של החוטא. אדם שחוטא פורק את עצמו מן הנצח, ולכן הוא זקוק לקטורת כדי לחפר. ואז יש משהו מיוחד בקטורת. לפי מה שלמדנו, מסבך הקטורת נמצא רק במשכן של אהרון, לא במשכן של משה, משום שהוא כולל בתוכו את האפשרות של החטא. הרי יש בו, ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף, ושחלת וחלבנה, חלבנה זה נותן ריח רע, אבל כשמשולב עם השאר, הוא נותן ריח טוב, וזה כנגד הרשעים, ומזה למדו שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית, כלומר, אם אתה רוצה לעשות, להיות רצוי לפני השם, לחפר על החטאים, אתה חייב שיהיו גם עבריינים בתוך המניין שלך, אנו מתירים להתבלל את העבריינים, זה החלבנה. עכשיו, כמה סימנים יש בקטורת? 11, איפה זה כתוב? איפה? בואו נראה, בואו נספור. זה כתוב בגמרא, אבל אני רוצה לדעת איפה זה כתוב בתורה. סמים, שניים, יפה. ארבע, נטף. שחלת, זה, יש ארבע. חלבנה, חמש. סמים, שבע. ולבונה, זכה, עוד אחת. יפה. אם עד עכשיו יש לי חמש, עכשיו סמים זה עוד פעם, אז זה עוד חמש, יוצא עשר. ולבונה זקה, 11. שהמספר 11 הוא מספר מוזר.
סמים זה הכפלה.
נכון, בדיוק מה שאמרנו.
לא,
סמים, דוגמה, באותה כמות כמו שהיה לפני כן. כתוב, סמים נטף ושחלת וחלבנה, זה חמש? אז סמים, עוד פעם חמש. ולבונה, זקה, יוצא 11. עכשיו, המספר 11 הוא מספר קצת מוזר. אנחנו רגילים שכל דבר חשוב מופיע בעשרה. בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרת הדיברות, עשר מכות. מה? 11 כוכביה. נשאלת השאלה, למה הוא לא כלל? אם הוא ראה את האחים שלו ככוכבים, אז למה הוא לא שם גם עוד כוכב בשביל דינה?
יהיה נבט.
לא. פשוט, לפי פרקת רבי אליעזר, דינה היא האימא של אסנת, אשתו של יוסף. אז היא חמותו. חמות לא תשתחווה אפילו בחלומות. אבל מלבד זאת, באמת, בדרך כלל, דברים חשובים מופיעים לפנינו בעשרה, ולא באחד עשר. אז זה בגלל החלבנה, זה בדיוק העניין. כלומר, כאן כוללים גם את הקליפה, את הצד הלא חיובי, כוללים אותו בתוך הקטורת, וזה, כיוון שבד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת. מאיפה באה המילה קטורת? בארמית, בארמית, קטר זה לקשור. כן? כלומר, אתה קושר ביחד. אתה קושר את הכל ביחד, ואז זה הופך להיות ממולח, אתה רוקח, רוקח, מעשה רוקח, ממולח את האור קודש. ממולח מכאן שצריך גם לשים מלח. מלח לא נותן טעם, אבל על כל קורבן, לא נותן ריח, אבל על כל קורבניך תקריב מלח, אז צריך גם שיהיה מלח.
יש קשר לקטורה בעניין הזה?
ישימו קטורה בהפכה, וגם על קטורה אמרו שהיו מעשה הנעים כקטורת. יש קשר. כן, עכשיו לא מספיק, צריך גם מעלה השן. מה זה מעלה השן? זה צמח. זה צמח שגדל, הגמרא אומרת שיש כמה אנשים שידעו בדיוק לזהות אותו, זה צמח שמעלה את השן, גם כיפת הירדן היא נותנת את האפקט הזה. עכשיו צריך גם בורית קרשינה ויל קפריסין.
אבל ממולח, נדמה לי שרשנה אומר, במקום שזה מעורב יפה.
מעורב יפה?
לא לשון מלח, אלא
אני לא יודע
מזה לשון זה
מה. אני לא יודע, אבל אנחנו שמים גם מלח בקטורת. כתוב, כן?
אם
הוא נזכר
כבר את
רשי, כן?
אז רשי מביא, אסמכת למה שהוא אומר, אומר, המלאכים, מלאכים משתמשים כשיושבים בספינה, הם המשותים, הם הופכים את המים. לכן, כלי מלאכים.
יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו מדברים על הבורית קרשינה והיין קפריסין. בשביל מה צריך בורית קרשינה? כל בוקר אתם אומרים את זה, לא? לא, כדי שנאה. הבורית קרשינה זה סבון. זה סוג של סבון. זה מנקה את הציפורן. מה זה הציפורן, אגב? זה לא הציפורן שאנחנו משתמשים בה להבדלה. זה סוג של קונחייה. קונחייה שהיא נמצאת במעמקי הים, ואין קפריסין, למה? יש אומרים שזה, כן, אבל למה צריך אותו? לשרות בו את הציפורן כדי שתעזה או מפני שיעזה. ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות בו אל מועד, אשר יבד לך שמה, קודש קדשים תהיה לכם, והקטורת אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם קודש ילך לשם, איש אשר יעשה כמו על הריח בה, ונחרט מעמה. כלומר, יש גם חיוב קרת, אז כך שאם תמצאו בחפירות הארכיאולוגיות, אתם תמצאו קטורת, אז להיזהר לא להריח אותה ולא להשתמש בה.
אז אישור להריח בה.
לא, הוא עושה כמו...
לעשות,
לא, לעשות מותר, אבל אז הוא יגיע למצב שהוא יריח בה. אז עדיף להיזהר ולא לעשות את זה. אני ממליץ לכם לא לעשות. עכשיו, בכל מקרה זה יהיה קשה לכם לעשות. החומרים האלה הם יקרים יותר מזהב, כל הדברים האלה. כן, הקרקום שמדובר עליו זה לא מה שהיום אנחנו קוראים קורקום, זה הזעפרן. זעפרן הוא צמח... שמוכרים אותו אגב מחנה יהודה, אתם יכולים לקנות, במשקל הוא שווה יותר מזהב. כן. מה? הוא לא נקי? מחנה יהודה הוא לא נקי, אז איפה כן קונים זעפרן?
במרוקו.
במרוקו יש זעפרן? כן. זעפרן. מה יהיה? טוב. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו לאלה שבונים את המשכן, בצלאל ואוליאב. למה צריך גם את בצלאל וגם את האוליאב? זה דיברנו כמה פעמים. ודבר שמשה למור, הדקרתי בשם בצלאל בן אורי בלבור למטה יהודה. אומרים חזל, אין לך מעולה בשבטים משבט יהודה. ואין לך ירוד בשבטים משבט דן. והאוליאב בן אחי סמך למטה דן, מצטרף לבניית המשכן. למור, אם אתה רוצה שתשרה שכינה בישראל, צריך שיהיה לך נציגים מכל הקצוות. אז לכן, אפשר לומר, המשימה שלנו היום, רוצים להחזיר את השכינה במלואה לעם ישראל, זה לחבר בין נוער הגבעות למפגיני קפלן. אם זה יקרה, לא, זה בדיוק מה שכתוב כאן. צריך את שניהם. אם לא תצפיע, אתה לא רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא ברא את כולם, והוא את כולם שם כחלקים של עם ישראל. אז כנראה שמעוניין. כן, זה יהיה עבודה לא פשוטה. מי המעולה, מי הירוד. כל אחד יבחר. והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה.
אנחנו משתתף בהפגנות, הם יכולים להבעיר אש, הרב, אין מורכים.
שבט דן, הענן היה פולט אותם כי הם היו כולם עובדי עבודה זרה. כן, כך כתוב
בחז"ל. מה עם החרדים?
את כולם. כן. הרי היה שעכשיו הולכים לעשות חוקים שירצו את כולם. והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובבינה עובדה ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות לעשות בזהב הכסף והנחושת ובחרושת אבן למעלות וחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. אז כל העבודה של בצלאל היא על דברים קשים. כן, דברים שצורשים או לעשות עבודת נגרות או עבודה במתכות. ומה עם כל החלקים הרכים? החלקים הרכים זה עבודתו של האוליאב. ואני, הנה, נתתי איתו את האוליאב בן אחי סמך למטה דן, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה, ועשו כל אשר ציוויתיך איתו אל מועד, ואת הארון, ואת השולחן, ואת כלה, ואת המנורה תאורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, את מזבח העולה, ואת כל כלה, ואת הכיור, ואת קנו, ואת בגדי הסרד. מה זה בגדי הסרד? זה הבגדים שבהם עוטפים את הכלים בנסיעה. ואת בגדי הקודש לארון הכהן, ובגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת כדורת סמים והקודש ככל אשר ציוויתיך, יעשו. כן, עכשיו, שמתם לב שמדי פעם יש חזרות בכל מעשי המשכן? יש, אני חושב, בערך 7 פעמים, רשימה שלמה של כל הכלים וכל היריעות וכו'. למה?
ברוך ליבטה.
ברוב חביבותם. אז למה, מה כל כך חביב פה? מה שחביב זה שהמשכן הוא ההצלחה של הבריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא רוצה להיפגש עם האדם. מקום המפגש זה המשכן. ולכן יש חביבות יתרה, ועד כדי כך שאומרים חז"ל, שמעשה בראשית נעשה ביד אחת, שנאמר אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, לעומת זה המקדש, שבו נאמר מקדש השם כוננו ידיך שני ידיים. ולכן יש הרבה יותר פסוקים, יש משהו כמו 400 פסוקים בענייני של המשכן, הרבה יותר מכל הפסוקים של בריאת העולם. ואומר השם אל משה לאמור, ואתה דבר בני ישראל לאמור, את שבתותיי תשמורו, כי אות היא בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושים במלאכה, ונחתה הנפש האם מקרב המאה, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, שבת, תון קודש לשם, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת באותה מרית העולם, בני ובן בני ישראל אותי לעולם, כי ששם עשה את השם את השם את הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש.
למה זה מופיע פה פתאום אחרי המשכן?
בדיוק, אתה שואל שאלה נפלאה, שגם אני שואל. השאלה היא, מדוע בדיוק השבת מופיעה כאן? בסיומו של כל מעשה מלאכת המשכן, פתאום מופיע מצוות השבת. טוב, אנחנו יודעים, מפרשת ויקהל. מה? יפה. אתה אומר, כמו שבסיום הבריאה מופיע יום השביעי, שבת ביי נפש, אז גם פה, כן, כיוון שזה השלמת הבריאה, גם פה מופיע השבת. יפה. יש פה עוד נקודה, שחזל אמרו שהמלאכות של המשכן, זה מה שאסור לעשות בשבת. כלומר, אחרי כל ההוראות איך לבנות את המקדש, יש הוראה לעשות שבת. כן, כלומר, אפשר לומר את זה כך. השבת מופיע בשלושה אופנים. מה אתה רוצה?
אם זאת הייתה המטרה, למה פירוט כזה של כל הפסוקים האלה? התורה הייתה מסתפקת במשפט אחד, להגיד שזה לא מאפשר לכם לעשות עבודה גם בשבת. כל הפירוט הזה הרי, זה לא המקום היחיד שהם מוציאים ארץ בשבת. יש עוד מקומות.
הפירוט הזה הוא כלום לעומת כל הפירוט של המשכן. זה דבר אחד. אז כך שזה לא פירוט גדול כל כך. אין אפילו פה תיאור של איזה מלאכות אסורות וכדומה. זה לא כתוב. דבר נוסף, השבת זה האוף, זה מה שמשה מקבל תחילה. כן, הרי כתוב, ישמח משה, אנחנו בתפילה של שחרית של שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כן, לוחות, שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. ואז, וכן כתוב בתורתך, מה כתוב בתורתך? ושמרו בני ישראל לשבת. כלומר, במקום להביא את הפסוק מהלוחות, התפילה מביאה את הפסוקים האלה. מה זה בא לומר? שזה האופן שבו משה קיבל את מצוות השבת. וגם כתוב, וכתוב בלוחות, וכן כתוב בתורתך לא בלוחות. כן? עכשיו, מה זה אומר לנו? זה אומר שבלוחות כתובה הכוונה העקרונית של הקדוש ברוך הוא, צריך לשמור שבת, אבל כשאני שומר את השבת, זה מכוח הפסוקים האלה, של ושמרו בני ישראל את השבת. אני רוצה להוסיף לזה, שהשבת מופיעה בשלוש קטגוריות. בזמן, במקום ובאדם. יש שבת בזמן, זה יום השבת. יש שבת במקום, זה המקדש. ויש שבת בעולם, זה ישראל. ובפרט תלמידי חכמים, כתוב שתלמיד חכם נקרא שבת. אז אם אנחנו לוקחים את שלושת הממדים האלה, שלוש קטגוריות, זמן, מקום ואדם, אז יש לנו שלושה שבתות. אז מה שאומר כאן הכתוב, זה שהמקדש הוא בעצם סוג של שבת, המקום שבו השכינה יכולה סוף סוף לנוח, שבת וינפש, וינח ביום השביעי, ויש מקום מנוחתו שזה המקדש.
הכוונה אומרת
שמירת
שבת,
שם מירות
השבת.
נו, תגיד אתה.
שמור הכוונה, אנחנו בנינו שמור השבת הכוונה, שמור את הציבור של השבת ולעשות מלאכה. אבל המילה שמירת של עצמה אין לה שאלה, אני גם שמירה לעשות מלאכה. אלא מירה זה כוונה, לזכור את זה אולי.
אתה אומר כמו רבי אברהם מבן עזרא. ששמור וזכור זה אותו הדבר. חזן אמרו לו ככה, אז אמרו זכור מצוות עשה, שמור לא תעשה. למה לא? חזל אמרו, כל מקום שכתוב, חזל אמרו שכל מקום שכתוב שמור, לא תעשה.
מה זה שמור?
למה לא? אבל מה זה לשמור? זה על דרך השלילה. כלומר, אם אני שומר על משהו, אני לא מייצר את המשהו הזה. אני שומר אותו מנזק. מכל דבר שיכול לפגוע בו. המלאכה יכולה לפגוע בשבת. ולכן, כן, לא כתוב? הנה, כתוב כאן, וביום, הנה, ששת ימים, ששת ימים יעשה מלאכה. וביום השביעי שבת שבתון קודש לשם, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת דורות אמרית עולם. כתוב, פורש, מלאכה. עכשיו יש הבדל בין ושמרו שזה לא תעשה, לבין לעשות שזה עשה. עכשיו אני מבין איך עושים, לי זה יותר קשה, לך קשה המילה ושמרו, אני שואל, לי קשה המצווה מה זה לעשות, מה זה לעשות שבת?
מקדש.
איך?
לכבד את השבת.
כסות נקייה, מאכל וכו'. זה לא כתוב מפורש. אני חושב שהכוונה כאן לעשות במובן היותר עמוק, זה להכין מקום לשכינה. זה משהו חיובי. הרי בשבת יש, חזל אמרו מסכת ביצה, יש נשמה יתרה. אז הנשמה היתרה הזאת, על זה נאמר לעשות את השבת. אגב, מה זה נשמה יתרה? רש"י מבאר. שיש כוח לאכול יותר. אנחנו אומרים רש"י. עכשיו, וכי רש"י לא מבין שיש מושגים רוחניים, אלא כיוון שיש תוספת נשמה, הדבר הזה יש לו גם השלכה על הגוף, ולכן אוכלים יותר בשבת, ולכן אומרים בברכת המזון של שבת, רצה ואכליצן. מה זה להחליץ? לרפא. כי יש מסירות נפש מסוימת בזה שאדם אוכל יותר בשבת, מכיוון שבמוצאי שבת הנשמה יתרה מסתלקת, אז כל מה שאכלנו נשאר, ואז הוא מתחיל להכביד. זה מה שנקרא הדיכאון של מוצאי שבת כמפורסם, ולכן אנחנו אז מריחים בסמים וכו'. אגב, שימו לב, כתוב, וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שלוחות העדות, לוחות האבן, כתובים באצבע האלוהים. על זה אומרת התפילה של שחרית, של שבת, שיש, שכתוב, וכתוב בהן שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, אז שימו לב איך זה כתוב, הוא נותן לו את הלוחות, וכן כתוב בתורתך לפני כן. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק איך משה קיבל את הלוחות. אנחנו רגילים לומר שבלוח אחד היו חמש דיברות, ובלוח השני גם כן חמש דיברות. אבל מאחר ומספר המילים של הלוח השני הוא קטן יותר משל הלוח הראשון, אני מתפתה לומר שמצוות השבת הייתה כתובה בתחתית הלוח הראשון. ולכן כשמשה מקבל את הלוחות ביד, הוא מקבל את מצוות השבת תחילה. אולי. כן. מי יודע?
אז
תדאר
לה, כן. בגמרא נדמה לי
שכתוב
באיזשהו מקום בגמרא אולי, ששתיית חמים, מן חמים, מוצא שבת, זה תרופה.
כן, מלוגמה.
אז זה קשור למה שמלוגמה.
כן. כן, כי אנחנו חולים, במוצאי שבת אנחנו חולים. כן, ולכן, אבל זה מסירות נפש, במיוחד בשבתות החורף, שצריך מסירות נפש מיוחדת כדי לאכול סעודה שלישית. לכן אמרו, אני חושב שזה הבסיס לזה שאמרו, שמי שאוכל שלוש סעודות בשבת, ניצל ממלחמת גוג ומגוג. כי אם הוא עמד בזה, אז... עכשיו, נשים לב למשהו מעניין. וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות האבן כתובים באצבע אלוהים, ומיד לאחר מכן וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר והם רוצים לעשות את העגל. דבר קצת תמוה, כן? דווקא באותה שעה, כלומר חז"ל אומרים כך, באותה שעה שהקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות למשה, והלוחות באורך שישה טפחים, ויש שני טפחים בידו של הקדוש ברוך הוא, ושני טפחים בידו של משה, בדיוק בשעה הזאת ישראל אומרים קום עשה לנו אלוהים. בדיוק באותה שעה. כן? וחז"ל מוסיפים גם, ואז ביקש הקדוש ברוך הוא לחטוף את הלוחות בחזרה, וגברו ידיו של משה, שעל זה נאמר לכל היד החזקה אשר עשה משה. טוב, ברור שהדברים האלה צריכים בירור. כן, דבר ראשון, למה זה קורה? בדיוק למה הסמיכות הזאת בין מנתינת הלוחות לבין עשיית העגל. דבר נוסף, למה טפחיים בידי הקדוש ברוך הוא, טפחיים בידי משה וטפחיים ריק באמצע? למה באמצע ריק? ג' מה זאת אומרת שמשה מצליח להתגבר על הקדוש ברוך הוא? איך זה יכול להיות? אז צריך להבין, אומר המהר"ל מפראג, הזמן הזה שבו ניתנו הלוחות, זה היה רגע ייחודי בהיסטוריה. זאת הפעם היחידה אולי שבה יש מגע ממשי בין העולם העליון לעולם התחתון.
הלוחות הראשונים.
כן, ודאי, הלוחות הראשונים. כלומר, בין הזמן הזה, בין הישות המטאפיזית העליונה לבין הנברא, יש נקודת השקה. זה הזמן הגבוה ביותר שיכול להיות, ולכן זה הזמן של הכתרוג הגדול ביותר. כלומר, יצר הרע פועל דווקא שם. כן? כמו שהזבוב מחפש, הוא יושב על מפתחי הלב. אז אותו הדבר גם ברגע הזה. דבר נוסף, צריך להבין, שבני ישראל לא ראו את נתינת הלוחות. הם נמצאים למטה. אבל הם מרגישים. כלומר, לפני שהלוחות ניתנו, בני ישראל לא מרגישים צורך לעשות עגל. כי אין צימאון אלוהי, אין צימאון מטאפיזי. אחרי שהלוחות כבר למטה, גם אז אין כבר צימאון כזה, כי אפשר לשים את הלוחות במשכן. אבל בשעה שהלוחות ניתנות, אז העם מרגיש שמשהו גדול מתרחש, והצימאון הזה לא בא לידי רוויה, ולכן הם דורשים את העגל. באותה השעה. דבר נוסף, מה זה הטפחיים הריקים באמצע? אומר המהר"ל, הטפחיים הריקים זה הקשר. זה הקשר. כן, הקשר. הרי יש לנו הלכה ששניים מוחזים בטלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת. ומה שבאמצע חולקים. אז זה בדיוק זה. אם נגיד היו שלושה טפחים אצל משה, שלושה טפחים אצל הקדוש ברוך הוא, אז כל אחד לוקח את החצי שלו. אז אין קשר. מה שאין כן, אם יש מקום ריק באמצע, מקום הריקות זה מקום הקשר בין הטרנסנדנטיות לבין האימננטיות, זה נמצא שם באמצע. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק בשאלה, מה זה גברו ידיו של משה?
ידיו של משה...
וכי ידיו של משה גוברות על של מעלה, כן? אלא הכוונה שהתורה, אם היינו אומרים שהתורה היא סוג של חוכמה, פילוסופיה, אז אם אתה מתאים לתורה, היא אצלך. אתה לא מתאים, התורה מסתלקת. אבל התורה איננה פילוסופיה, איננה חוכמה, היא דיבור. דיבור בהגדרה פונה אל מי ששומע. כלומר, אין אדם מדבר, אלא אם כן יש לו למי להשמיע את דבריו. יוצא לפי זה שהעיקר בתורה זה המקבל ולא הנותן. כיוון שהתורה עניינה להינתן, אז המקבל גובר. ולכן גברו ידיו של משה. זה עניינה של התורה שהיא צריכה להינתן. ולכן זה היה באופן הזה. עכשיו, יש כאן דבר מוזר, כן? הרי כתוב, וירא העם כי בושש משה לבוא, כן? אמרו חז"ל בא שעה שישית ולא הגיע, ואז העם שואל את עצמו מה עושים. כן, אז נשאלת השאלה, למה זה סודר בצורה הזאת? הרי בגלל שההר הוא גבוה וזה לוקח כמה שעות לרדת, בגלל זה העם עשה את העגל. לא יודע, אפשר לעשות את ההר בגובה 20 סנטימטר, ואז, מה אתה אומר?
יהיה קצר.
שיהיה קצר, כן, ואז העם לא יתחיל להתבלבל וכו'. רגע, כנראה שזה מהותי לתורה, שיש הבדל אצלה בין האידיאל לבין המציאות. האידיאל זה משה למעלה, המציאות זה העם עם אהרון למטה. והדבר הזה גורם למשברים, כפי שראינו למשל, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם לתת לו ארץ רחבת ידיים, נתן לו 10 עממים מנהר מצרים עד נהר פרת, מיד אחר כך כתוב, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. ואז יש הגר. כלומר, מחפשים פתרונות צולעים במקום להמתין. כלומר, חלק גדול מהעבודה של הגאולה זה עבודת הסבלנות. עכשיו, דבר כזה התרחש בירושלים במאה ה-19. אני רוצה להזכיר, לפי ספר הזוהר אומר שבשנת 600 לאלף השישי ייפתחו שערי החוכמה למעלה ולמטה, והעולם יתקין את עצמו לקראת האלף השביעי. מה זה שנת 600 לאלף השישי? שנת תברש. תברש 1840 לספירה הנוצרית, ולכן בירושלים במאה ה-19 הייתה תסיסה רוחנית אדירה, אנשים האמינו שהמשיח יבוא בשנת תברש. והוא לא בא. הוא לא בא, והדבר הזה יצר משבר מאוד גדול. שניים מתלמידי הגאון מווילנה התנצרו. השתמדו בעקבות הדבר הזה. ולכן אחר כך שקמה הציונות, כמה עשרות שנים אחר כך, בירושלים חששו מאוד שזה יגרום עוד פעם לדבר הזה, למשבר כזה. עכשיו, כאשר שני התלמידים של הגר"א השתמדו, מישהו כתב מאמר בעיתון ואמר שזה היה צפוי שזה יקרה. כי כתוב, וירם כי בושש משה, בא שש ולא בא, עשו את העגל. גם פה בא 600 לאלף השישי ולא בא, ולכן אין פלא ששניים הלכו ועשו את העגל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים במבט היסטורי כולל, החל משנת תברש עד היום, אנחנו רואים שזה תהליך הגאולה האדיר, וגם התפשטות מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה. אבל בשנת תברש עצמה אי אפשר היה להרגיש את זה. זה כמו שמשה מקבל את הלוחות, ולמטה לא רואים שמשה מקבל את הלוחות. יש מכתב, זה כדי להשלים את הסיפור, יש מכתב ששלח אחד מתלמידי הגאון מווילנה שהיה בלונדון, שלח אל אחד מהתלמידים המשתמדים, אמר לו, אני לא מבין מה קרה לך, הרי אתה אין לך סבלנות, הרי קיבלנו מרבותינו, כלומר שמרבותינו מתכוון לגאון מווילנה, שהזמן שבין, שראשי תיבות אדם זה אדם דוד משיח, ואותו זמן שבין בריאת אדם הראשון ללידת דוד, הוא הזמן שבין לידת דוד לגאולה, וזה עוד לא הגיע, אז למה אתה השתמדת? עכשיו לפי זה אפשר להבין מתי הגאולה צריכה לבוא. אם אתם עושים חשבון, זה יוצא 5708, הקמת מדינת ישראל, תש"ח. כן, אז זה כך שזה יש לנו גם ידיעה שהגאון מווילנה צפה שבשנת תש"ח תהיה גאולת ישראל. א' ד' מ', אדם דוד משיח. כן, הזמן בין אדם הראשון לדוד המלך, אתה מכפיל בשניים, יוצא לך שנת תשח. מה? זה אותו הדבר. כל טוב.